ברוך השם, ימיך וצדיק ימיך. יש לי שמחה גדולה להיות בבית של רבי מיוחדת, משפחה עם מידות טובות, רבי ברוך יראת שמיים, הכנעה, רואים שיש לו את היסודות המיוחדים שינקו אותם מדורי דורות, של אמונת חכמים, של תמימות, של אהבת השם, של אהבת השבת. קדוש ברוך הוא בעזרת השם, על בית זה ויושבנו, תחול ברכת אליהו, בעלת הבית הצדיקה, הילדים הצדיקים, השם ישמור אותם, לנחת, ברכה וכל הטוב. והאבא הצדיק של רבי ברוך, רבי אברהם בן אברהם, בן רחל, זכה ברוך השם לטפל בדברים של הסבא הגדול, רבי ישראל אבוחציר, הבבא סאלי. אנחנו רואים זכה להיות בקשר ולטפל דברים של בבא מאיר, שמשמור אותם, יברך אותם.
אמן.
חבר טוב של רבי סמילה מצרפת, שיש בצרפת. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן ישועה, שמחה והצלחה גדולה. רבי משה אביטל הצדיק, תמיד חכם, ירא השם. רבי מיכאל הצדיק, מזכה הרבים, ירא השם. רבי יצחק ניסים בן רבי רונן עזריאל. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן הצלחה, ברכה, שמחה וישועה, תעודות צדיק. אולי נאמר יסוד גדול שחשבנו עליו הרבה, ומשיעור לשיעור אמרנו כמה פעמים שהיה לנו בדורות הראשונים נביאים שאמרו לנו בנבואה מה צריך לעשות. אחר כך רוח, אחר כך רחם, אורים ותומים. אחרי אורים ותומים, זה כל פעם שיעור תורה שהרב מוסר, יש שם תשובות מהקדוש ברוך הוא לכל אחד לשאלות שלו. אז כל הקהילה שוב הישראל, אחרי כן שרואים השיעור שמשתדלים לתת לפחות פעם.
ניסה
ישר, אחר כך נתרגם, יש יחיד ורבים הלכה כרבים. רבים רוצים לשמוע דברי תורה, יחיד ורבים הלכה כרבים. וכך או כך צרפתית זה לא שפה יפה. אין מה לקחת מצרפת. לא מצאנו משהו טוב בצרפת, חוץ מלשון הרע. ועוד כמה אנשים טובים, אם ימצאו אנשים טובים. אפשר לומר יסוד עצום. אפשר לומר יסוד עצום, יש לנו דבר שבבא מאיר אמר על צרפת, אבל לא נגיד אותו עכשיו. אמרנו אותו בפעמים קודמות, משהו שבבא מאיר אמר על צרפת, ובבא מאיר ידע, היה בצרפת, הוא ידע על צרפת. יסוד עצום שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לשים אותו בנפש שלנו בצורה חזקה, בצורה חזקה ביותר. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ארץ מצרים הייתה מקום קשה, מקום לא טוב. זה היה סמל של עבדות. הסמל של עבדות בעולם, סמל של עבד, זה היה ארץ מצרים. בני ישראל היו משעובדים שם בשעבוד הקשה ביותר, בדברים החמורים ביותר. ארץ מצרים היה סמל הקשה ביותר של השעבוד. כמה שאנחנו רואים היום צפון קוריאה, זה לא כמו ארץ מצרים. כל המדינות הדיקטטורים הגדולים ביותר, זה לא כמו ארץ מצרים. השיבוט של בני ישראל בארץ מצרים היה שיבוט קשה, קשה מאוד מאוד. ומתי שבן אדם רוצה לצאת מאיזה שיבוט, מאיזה בעיה, בפרנסה, מישהו שמפריע לו, מישהו שלוקח לו, מישהו שמציק לו, מישהו שעושה לו משהו לא טוב, אז כמה שמזכירים את יציאת מצרים, זה פותח, זה כמו שהיה במדינות ערב, אביב הערבי, שהכל נפתח, אביב, אותו דבר, יציאת מצרים זה אביב, זה נפתח. כל השעבוד וכל הקושי הגדול של שיבוד שיש בעולם, יציאת מצרים זה פותח את השיבוד. היה בארץ מצרים את השיבוד הכבד, הקשה, הרע, הלא טוב, האכזרי, הלא טוב ביותר שיש בעולם, זה היה בארץ מצרים. והיציאה בארץ מארץ מצרים הייתה הסמל הגדול של הפתיחות, הסמל הגדול ממקום קשה ורע, לצאת למקום נוח, למקום טוב, למקום שאפשר להתקיים ולחיות ולהיות בו. וכל פעם שאנחנו בקשיים, מזכירים זכר יציאת מצרים, ליל הסדר, השם פותח את הכל, בני חורין, שואבים מליל הסדר, גאולה, בן אדם יש לו איזושהי בעיה, מזכירים יציאת מצרים, מזכירים יציאת מצרים, צר, היינו במקום צפוף, במקום צר, ויצאנו לחירות. מן המצר קראתייה, ענני במרחביה. היינו במצר, מקום צפוף, ומשם יצאנו לחירות, משם יצאנו למשהו גדול, למשהו טוב, למשהו מיוחד, ומשם התחיל להיות עם ישראל. היינו עד מתן תורה משפחת ישראל, וממתן תורה נהיינו עם ישראל. אז נסתכל על יציאת מצרים, שנלמדת מהעבודה שאנחנו מרגישים משובדים בעבודה, מתי שאנחנו רוצים לצאת מאיזה קשר עם מישהו שאנחנו מרגישים שהוא מעביד אותנו ומשעבד אותנו ומתנהל איתנו בצורה של בן בעל הבית עם עבד, או אדם שאין לו חירות, אין לו בן חורים, מה המבחן הרוחני לצאת מאותו, חתם אותו להשתחרר מעבדות. במשה רבי מיכאל, אתם מבינים צליק השאלה? כולנו, כל אחד יש איזה עבדות, אחד בעבודה, אחד באיזה קשר עם מישהו, אחד ב, לא משנה במה, מה המבחן הרוחני להשתחרר מעבדות? אולי אני עושה משהו לא טוב אם אני הולך. מה המבחן הרוחני? יציאת מצרים זה סמל של שחרור, אבל הסמל של השחרור הזה השאיר לנו דף תפריט איך משתחררים משעבוד. שאנחנו לא מתנהגים בחוסר הכרת הטוב, שאנחנו לא מתנהגים במשהו לא טוב. מה התפריט של יציאה מארץ מצרים, יציאה מכל קשר, יציאה מעבודה, לעזוב בעל הבית, לעזוב מקום? מה התפריט של יציאה ממקום בצורה שיר חוסר הכרת הטוב, אין בה להשאיר מידות לא טובות, אין בה להשאיר חותמת לא טובה, אלא יציאה מאותו מקום היא יציאה מוסרית, רוחנית, אילאית, ולא משאירים עקבות של חוסר מוסריות, של חוסר הגינות, של חוסר הכרת הטוב. הרי מה אחד הבעיות הקשות בחיים? שבן אדם עובד אצל אדם, ופתאום הוא מרגיש שיש לו אופקים גדולים, הוא רוצה הוא אומר גם זכותי. הכיר קליינטים בעבודה של האדם, הוא הולך מהעבודה, לוקח את הקליינטים, הוא אומר, אבל גם לי מותר. מה, הוא קנה את העולם? אבל מה, אולי זו תשובה יפה שאתה יכול לעמוד בה, אבל איפה המוסריות? עבדת, אכלת, שתית, אתה לוקח את הקליינטים של האדם, איפה המוסריות? צריך להיות מוסריות. וגם אדם נמצא במקום, הוא לא יודע האם ולא טוב לו ללכת, איך הוא יודע כלפי שמיים אם הוא בסדר, אם הוא עבר את המבחן המוסרי להתנתק ממקום. אז השיבוד, הקושי, הקשר החזק והקשה והכבד ביותר שהיה בהיסטוריה זה ארץ מצרים. השתחררנו משם בצורה מוסרית. הקדוש ברוך הוא בצורה מוסרית שחרר אותנו, ואנחנו עד היום מזכירים את יציאת מצרים, כי זה היה הדבר המוסרי ביותר. ונסתכל את התהליך איך יצאנו בצורה מוסרית. מי הקדוש ברוך הוא שולח לגאול את בני ישראל מארץ מצרים? את משה רבנו. למה את משה? הרי יש לקדוש ברוך הוא מישהו יותר מנוסה, יותר מבוגר, יותר מכיר את מצרים. מי זה אהרון? אהרון היה אח הגדול של משה. אהרון היה גר בארץ מצרים. אהרון היה נביא לפני משה, הרבה שנים לפני. משה רבנו עזב את ארץ מצרים בגיל 20, ובגיל 80 הוא חוזר לארץ מצרים. אהרון כבר בן 80 וכמה, גדול ממשה בשנים. למה הקדוש ברוך הוא יוצא דווקא את משה? שהקדוש ברוך הוא ייקח את אהרון והוא כבר בארץ מצרים, הוא מכיר את המצרים, הוא מכיר את בני ישראל, הוא מכיר את התרבות המצרית, הוא מכיר את עם ישראל, הוא נמצא איתם, 80 שנה הוא נמצא איתם, 83 שנים הוא נמצא איתם. משה רבנו בגיל 20 ברחת מפה, לא היית פה, לא ראית מה עשו לנו, לא היית פה, אהרון היה פה, עבר 60 שנה שעם ישראל בארץ מצרים עבר תלאות גדולות. מה יותר טוב, רופא שכל יום מנתח, או רופא שרק למד באוניברסיטה? מתי שרופא? אהרון יש לו פרקטיקה בארץ מצרים. אהרון יש לו פרקטיקה עם עם ישראל. אהרון יום יום מדבר איתם. אהרון יום יום מסתובב עם עם ישראל. אהרון יגאל את בני ישראל. הוא גם קדוש עליון. הוא כבר נביא. לפני שמשה רבנו נהיה נביא, הוא נביא. אז כשהוא יהיה הגואל, והוא יגאל את בני ישראל. והקדוש ברוך הוא מתנגד, והקדוש ברוך הוא משכנע אותו 7 ימים, לך תיגאל את בני ישראל. משה רבנו 7 ימים לא רוצה לגאול את בני ישראל. והשם אומר לו, רק אתה תלך, אף אחד לא ילך אחר, רק אתה זה השליחות שלך. ושמו 7 ימים, הקדוש ברוך הוא עומד ומתווכח, חס ושלום אפשר לומר מתווכח, לוחץ את משה רבנו, לך תיגאל את בני ישראל. עד שבסוף משה נכנע והולך לגאול. למה דווקא משה? חסר אהרון, חסר אמרם, למה דווקא משה שהוא היה בגלות, היה בחוץ לארץ, הוא לא היה בארץ ישראל, למה דווקא משה רבנו ולא מישהו אחר, שמישהו אחר ילך לגאול אותם, למה דווקא משה רבנו? אז אפשר לבאר ולומר יסוד עצום. איך התחיל כל השיבוד של בני ישראל בארץ מצרים? השיבוד התחיל, יוסף הצדיק נמכר לארץ מצרים, היה בבית האסורים, יצא, עלה, נהיה איש חשוב ביותר, נהיה איש הכי חזק בארץ מצרים. רק הכיסא יגדל ממך, רק הכיסא, פרעה היה נקרא מלך, יוסף היה מנהל את כל ארץ מצרים. והוא הביא את מצרים להיות המדינה העשירה ביותר בעולם. פתאום יום אחד, יעקב אבינו בא לארץ מצרים. יוסקים, עומד יוסף ויעקב מתי שנפגשים, ואומר יוסף מיד לאבא שלו, אני רוצה לרוץ מהר, להגיד לפרעה שאבא שלי בא. יוסף הצדיק יודע שזה משהו רגיש. ומה הוא אומר לפרעה? אני, ליעקב, אני רץ מהר להגיד לפרעה שאבי בא. למה הוא אומר לו, אני רוצה מהר לרוץ להגיד לאבא שלי שאבא שלי בא? כי אפילו שהוא בנה את כל הכלכלה של ארץ מצרים, אפילו שהוא האיש החשוב ביותר בארץ מצרים, אבל פתאום, שבאים משפחה, 70 נפש ירדו למצרים. ל-70 נפש האלה היו נשים, ילדים, נכדים, עובדים. הם הגיעו לארץ מצרים אולי חבורה של אולי 700-800 אנשים בחבילה אחת לארץ מצרים. בעיה עם פרעה יכול להסתכל על זה בצורה לא טובה. אדם בא לאדם, יפה, יום, יומיים, שבוע, חודש, פתאום מביא אשתו, אחים שלו, אחיות שלו, דודים שלו, דודות שלו. לא משנה שזה מדינה גדולה. אבל זה יכול להראות לפרעה סממנים לא טובים. זה יכול להראות לפרעה משהו לא טוב. אז איך שפוגש יוסף את יעקב אבינו, הוא אומר לו, אני רץ מהר להגיד את זה לפרעה. איך המילים רבי משה? אומר לו, אני רץ מהר להגיד לפרעה. מגיע יוסף לפרעה, לפני שהוא אומר לפרעה, אבא שלי בא, כבר פרעה אומר לו, אביך בא. כי בכל מי? המודיעין של מצרים הודיעו למלך לפרעה, שהגיעו כל המשפחה של יוסף. ואז הוא אומר לו, אם יש אנשים שיכולים לעבוד בצון, ואיפה שיכולים שילכו לעבוד. והוא נותן לו לגור בארץ גושן. אז אנחנו רואים שכל הכניסה של בני ישראל לארץ מצרים, הייתה עם חריקה אפילו שהיא לא מודגשת בתורה. יעקב מגיע, יש רב בארץ ישראל, יוסף אומר ליעקב, אני רץ מהר להגיד לפרעה שהגעת, כי זה משהו חריג. פתאום לא דיברתי על המשפחה שלי 22 שנים, לא הזכרתי לו אבא, לא אמא, לא אחים, לא אחיות, פתאום אני פותח ומתחיל לדבר על המשפחה. עוד שאנחנו באים לעשות פה מהפכה, או לעשות פה משהו תזוזה במדינה, זה מדינה דיקטטורית של אדם ששולט לבד, כל זוזה קטנה, כל זזה של כוס קטן, כל דבר קטן, עושה זוזה במדינה. ופתאום שמגיעים חבורה של 700 אנשים, זה מזעזע את המדינה. אומר יוסף לפרו, ליעקב, אני רץ לפרו. מגיע יעקב ליוסף לפרו, לפני שיוסף אומר את זה לפרו, פרו אומר לו, אבא שלך בא, כבר אני יודע שהוא הגיע. איפה? לכו תגור רחוק. זה נשאר משהו לא מאה על מאה עובר, לא אצל יוסף, לא אצל פרו, ולא בארץ מצרים. זה משהו כן עבר, לא עשה מאומות, לא גרם קרע, לא גרם בעיות, אבל זה עשה טעם לא טוב. יש בחיים דברים שלא גורמים לריב, אבל הם עושים שריטה. והשריטה הזאת היא במשך הזמן נהיית מוגלה ונהיית דלקת ועושה נזק גדול. השבטים שהגיעו לארץ מצרים מההתחלה זה היה שריטה ביחסים של יוסף ופרו. היא לא הייתה באותו רגע, זה היה יפה, מסיבה יפה, באה משפחה של יוסף, קיבלו אותו יפה, זה היה דבר נחמד. גם הרבה פעמים שבאים אורחים מסוימים, מראים להם פנים יפים, אבל בלב אומרים מה הם רוצים. זה מה שהיה בני ישראל בארץ מצרים, מתי שירדו לארץ מצרים. קיבלו את בני ישראל יפה, נפטר, השבטים נפטרים, כולם נפטרים, והיה קומן החדש על ארץ מצרים אשר לא ידע את יוסף. איך יכול להיות מישהו שלא יודע את יוסף? הרי יוסף הוא בנה את כל ארץ מצרים. יוסף הוא היה הכל. הוא בנה את הכלכלה, הוא בנה את המדינה. עד היום יש חוקים בארץ מצרים שיוסף הצדיק יסד אותם. אז איך יכול להיות מלך חדש אשר לא ידע את יוסף? מה, שכח את יוסף? הרי יוסף היה הכל. אז מה זה מלך חדש אשר לא ידע את יוסף? ומה אומר המלך חדש שלא ידע את יוסף? נלך, יוציאו הפסוקים. על יציאו הפסוקים אומר המלך חדש שלא ידע את יוסף, העם הזה יגדל. יגידו לנו צדיק הפסוקים.
ויקום מלך חדש ומצרים אשר לא ידע את יוסף.
מה, איך אפשר, רבי, איך אפשר מלך חדש שלא ידע את יוסף? מישהו יכול להיות בארץ מצרים שלא ידע את יוסף צדיק? הוא היה הכל, הוא בנה את מצרים. אנה צדיק.
ויאמר אל עמו.
הולך המלך חדש של ארץ מצרים ואומר לעם שלו, קורא לאנשים ואומר לעם שלהם.
ויאמר אל עמו, הנה אז.
בני ישראל.
ימשיכו, צדיק. אומר לבני ישראל, הנה, אומר למצרים, הולך בטלוויזיה, בתקשורת, ואומר, הנה עם, בני ישראל, רם ועצום, הם חזקים, ומאיפה הם חזקים? ממנו, ממני, מתנו, הם לוקחים לנו את הפרנסה. כמו שאנשים לא אוהבים מאגרים, יש פה מאגרים, למה לא אוהבים מאגרים? דבר ראשון, למה לא אוהבים מאגרים? לוקחים לנו את הפרנסה. למה הם יעבדו? מה כל המלחמה באמריקה נגד מאגרים? הם אחד, לוקחים את הפרנסה. רב מיתן, ממנו, מיתנו, הם לוקחים לנו את הפרנסה. הם הולכים, מתחילים לעבוד. הוא אומר לעם שלו, אותם בני ישראל, לא. אומר להם פרו, בוא נתחכם, נעשה משהו בחוכמה, למה? זה מסוכן, פן.
פן ירדה, והיה כי בנוסף כמו אסוננו, בנלחמתנו ועלה מן הארץ.
אומר פרו לעם ישראל, מה קורה עם המאגרים? הם עושים בחוץ פשעים, פורצים חנויות, גונבים, עושים דברים לא טובים, מלכלכים את הרחובות, עושים דברים קשים, עושים דברים חמורים, עושים דברים לא טובים. פרו, מה שעושה לבני ישראל, זה מה שכל בן אדם שגר במדינה, מתחיל, קודם כל הוא אומר, לוקחים לי את הפרנסה, ואחרי שהוא אומר שלוקחים לו את הפרנסה, מה הוא אומר? הם מטרד, הם פורצים, הם גונבים, הם מלכלכים, הם לא מסודרים, הם לא מחונכים. פרו אותו דבר אומר על עם ישראל. אז פרו אומר, מכתחילה לא רצינו אותם. מתי שיוסף בא והביא את המשפחה שלו, כבר אז לא רצינו אותם. ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, ומהתחלה לא ידע את יוסף, לא רצה להכיר ביוסף. בזה שהוא הביא את המשפחה שלו. מהתחלה היה שם שריטה בכל הקשר הזה. כל הקשר הזה של בני ישראל עם בני יעקב שירדו לארץ מצרים, זה היה קשר עם שריטה וקשר לא בריא. אז אומר פרעה לעם שלו, עכשיו יש פה בעיה, עם ישראל נתאספו, נהיו הרבה, פרעה וישרצו והירבו מאוד, התעשרו מאיתנו, כל הכסף שלהם זה מאצלנו, הם מטרד ביטחוני, אם יהיה איזה בעיה ביטחונית, הם יהיו נגדנו הראשונים. אבל נתחכם עלו ונזרוק אותם. נלך, שלחו מפה. הם מפריעים לנו, הם לא טובים. לגרש את המאגרים, לגרש את האנשים הלא חוקיים. זה מה שפרו אמר. ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא לוקח את משה רבנו. שמי זה משה רבנו? משה רבנו יש בו גם יהודי, ויש בו גם חלק מצרי. איך יהודי? מי ילד אותו? יוכבד. אמא שלו פחדה, זרקה אותו ליאור. מי מצא אותו? בתיה בת פרו. מי לקח את משה מבתיה בת פרו? מרים. איפה גדל משה עד גיל 3? ינק חלב אצל יוכבד. אז הבסיס הראשוני של משה רבנו היה יהודי של תורה, מצוות, אמא שלו יוכבד, הניקה אותו חלב במסירות נפש גדולה, היסוד שלו היה יהודי. ומגיל 3 עד גיל 20 איפה היה משה? אצל פרעה. אז היה למשה רבנו משהו, שתי כתבים בראש שלו. כותב אחד של יהודי, הוא יודע מי זה עמו, ויצא אל אחיו, והיה בסבלותם. משה רבנו יש לו את הבסיס היהודי, שעד גיל 3, יש לו את הבסיס היהודי שינק חלב של אמא יהודיה, יש לו את הבסיס של שבט לוי, ויש לו גם הכרת הטוב שהוא גדל מגיל 3 עד גיל 20 בארץ מצרים. אז משה רבנו יש לו חותמת מוסרית, אחד, הוא יהודי, התחנך עד גיל 3 בבית יהודי, שתיים, מגיל 3 עד גיל 20 הוא היה מצרי, הוא גדל בארץ מצרים, הוא התחנך בבית של פרעה. אמרנו לפני כמה שיעורים, הוא היה שר לענייני עבדים. מצרי, שתי דברים ביחד, יהודי, עברי, ומצד שני, תרבות מצרית, הוא גדל בתרבות מצרית. משה רבנו יוצא לראות בסבלות אחיו, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. הוא לא יכול לראות שמצרי מכה איש עברי, הוא איש מוסרי גבוה ביותר. הוא אדם בעל מוסר גדול ביותר. מה הוא עושה למצרי? הורג אותו. למחרת הוא יוצא ורואה יהודי מכה יהודי. את בנות לוט, גוי מכה גוי, גויים מכים גויות, עומד ומציל אותם. הוא רואה כבש שהולך לאבדון, מוסר נפש מציל אותו. הוא רואה סנה עץ נשרף, הוא מחבא, למה הסנה נשרף? מה קורה פה? למה סתם דבר נשרף? אז מה רואים אצל משה רבנו? רמת מוסריות גבוהה ביותר שאין לה שני. התחנך בבית מצרי, יוצא ברחוב, רואה מצרי מכה איש יהודי, אז יש לו קונפליקט, היהדות שבו, והמוסריות המצרית שבו, והוא שובר את זה עם מידות המוסר והיהדות החזקה שלו, והורג את המצרי. למחרת רואה יהודי מכה יהודי, עוד פעם המוסריות שלו מנצח, המורמת מוסריות שלו עולה, עוד פעם רואה כבש טועה, הרמת מוסריות שלו עולה, עוד פעם רואה עץ נשרף, הרמת מוסריות שלו עולה. אם כך, מה משה רבנו? איש של מוסר כל כולו. יהודי עם תרבות מצרית, עם מוסריות גבוהה ביותר שאין השני. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, את מי אני אשלח לגאול את בני ישראל מארץ מצרים? את אהרון? אהרון הוא רק יהודי. אין אצלו את התרבות המצרית. אין אצלו את החותמת שמשה יכול לחתום, מה שאהרון לא יכול לחתום. כי משה יש לו לחתום גם יהדות וגם מצריות ביחד. משה יש לו גם את זה וגם את זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? משכנע דווקא את משה רבנו, אתה תלך תגאל את בני ישראל מארץ מצרים, לא מישהו אחר. לא מישהו אחר, רק אתה. כי אהרון לא יכול לעשות את זה, אין לו את הכוח המוסרי הזה. החותמת שלך היא חותמת לדורי דורות, שיש בה גם את זה וגם את זה. יציאת מצרים היא סמל לדורי דורות של יציאה מאחדות לחירות. ומי נותן את החותמת הזאת? יהודי, עד גיל 3 שגדל בבית מצרי, עם מוסר גבוה ביותר. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את משה לתת מכות לארץ מצרים. מכת דם, היא לא הייתה מכה קשה. למה? הכל דם. טוב, זה לא נורא. מכת קינים, תגרת קצת, זה גם לא נורא. מכת צפרדיה, גם לא נורא. ריח לא טוב, צפרדיים, מפריע, לא נורא. שלוש מכות ראשונות היו עוד מכות סבילות, מכות של נזק כספי. צריך לקנות מטהר אוויר, צריך לקנות נגד יתושים, צריך לקנות מים מיהודים, זה מכה כלכלית. בגוף של האדם ללכת להיות יותר ויותר קשה. הקדוש ברוך הוא התחיל עם משה רבנו, האיש המוסרי עם פרעה בדרך מוסרית. נזק כספי. עלה עוד נזק כספי. לא הסתדר אחרי פעם שלישית, כבר נזק שפוגע בחיים. ופרעה לא השתכנע. הקדוש ברוך הוא רצה לברור אצל פרעה, אלא הבעיה של פרעה שיש לו רשעות ורוע לשעבד את בני ישראל בארץ מצרים. זה המטרה שלו, רשעות ורוע. ואז הקדוש ברוך הוא עוד סימן נותן לפרעה, ושולח את משה רבנו, תבקש מפרעה לשלח את בני ישראל לשלוש ימים. רוצים ללכת למדבר, לעבוד את אלוקים שלוש ימים. נשאר שאלה, מה חס ושלום הקדוש ברוך הוא משקר? מה זה שלוש ימים? הרי הם רצו לצאת, מה זה שלוש ימים? אלא גם פה, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא ניתן לו סולם לרדת מאיפה שהוא נמצא, ונראה לו שהוא בטעות קשה ביותר, חי את החיות של העבדות שלכם, ונהיה אוהב את האכזריות שלו. מה בעיה לשחרר אנשים שלוש ימים ילכו ויחזרו? אלא מה? אדם צועק, אני לא רוצה את המאגרים, הם מפריעים, אבל אם פתאום יגידו, ניקח את פעם, נתחכם עליו, ונרבה, ותהיה מלחמה, וקמו, ועל אויבינו, וכו' וכו', הכל זה היה סתם רשעות. מצד שני, אתה צועק את זה, אתה מענה אותם, אתה מעביד אותם, ואתה לא רוצה לשחרר אותם. אז כבר פרעה הגיע לרמה של רשעות גדולה ביותר. יש רבי שמעון בר יוחאי שאומר, מהי העבודה של עמלק? למה המלאק העונש שלהם כל כך גדול והרשות שלהם כל כך גדולה? אז יש רבי שמעון בר יוחאי שאומר שהעבודה של המלאק הייתה לחפש עבדים שברחו, לתפוס אותם ולהחזיר אותם לבעלים שלהם. כמו שיש ציידי ראשים, זה היה המלאקים. עבד עבד אצל אדם, ברח, מי מחפש אותו להחזיר אותו? המלאקים. ומה פרעה עשה? עשה חוזה עם המלאק, שאם בני ישראל יברחו, תרדפו אחריהם. תריבו איתם, תחזירו אותם לארץ מצרים. וברגע שפרעה חתם את זה עם המלאק, הוא נהיה כמו המלאק. אמר אמוני מי חברך, אומר לך מי אתה. ברגע שהוא חתם את זה עם המלאק, הוא נהיה כמו המלאק. וברגע שבני ישראל יצאו ממצרים, ופרעה רדף אחריהם, והמלאק בא מהצד השני לקיים את ההסכם ביניהם, אז הקדוש ברוך הוא קרא את הים, נסתכל על פסוקים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה נטה ידך, משה הרים את הים, ומתי שהמים חזרו הוא מחזיר את המים? משה
אמור אל המים משה, אמור אל אהרון נטה את ידך ומתיך על הנהרות, על היורים ועל האגמים,
נטה ידך על הים וכל הלילה משה רבנו מחזיר את המים, משה רבנו החזיר את המבול, החזיר את ים סוף על המצרים. למה? כי משה רבנו היה חותמת, משה רבנו היה חותמת של המוסריות בכל יציאת בני ישראל ממצרים. כל דבר שבן אדם רוצה לבחון בחיים שלו, האם אדם עושה אותו בצורה נכונה או לא נכונה, הוא צריך לבחון אותו. נסתכל הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, הוא יסר, כל העולם זה הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא לא הוציא את בני ישראל במצרים רק על ידי אדם שיש לו תכונות מוסריות, שמה שהוא עושה זה מוסרי ונבחן על פי כל רמת מוסר שיש בעולם. כי אדם שעושה דבר בלי מוסריות, הוא מאבד את כל הכוח, מאבד את כל התוקף, מאבד גם אם נראה לו שהוא הצליח בדבר וזה לא מוסרי, תדע זה עושר שמור לבעליו לרעה, ויצא לאדם מזה דבר לא טוב. במשה הבנתם צדיק על יסוד
בפועל, איך מורים את נקודה? אם אדם מוסרי ביותר, זה שיכול לעשות את המהלך הזה. אדם רגיל, איך הוא יודעת? אני חושב שאלה מאוד חזקה.
רבי משה, אנחנו שאלנו שאלה ושמו את זה בדבר למעלה, כי להביא תשובה ולהגיד, הוא מוסרי, אתה מוסרי, איך מוסרי? אין איזה תשובה שהיא תשובה חזקה. אבל השאלה נשאלת, לא כל שאלה יש לה תשובה, אבל השאלה נשאלת למעלה פתוחה, שכל החלטה שאתה צריך לעשות בחיים, אתה צריך ללמוד ממסף של הקדוש ברוך הוא, שגם הקדוש ברוך הוא לא לקח... משהו הכי מוסרי שיש בעולם. אפילו שכל הדברים בעולם מראים שוודאי עבגו את הילדים ועשו ועשו, אבל אתה חייב לבחון כל מהלך שאתה עושה בחיים. אין כזה דבר, אני עצבני אז אני שובר את הכל, הוא פגע בי אז אני הורס את הכל. אין כזה דבר. כל דבר שיש בחיים, גם אלוקים, גם הקדוש ברוך הוא, לא עושה דבר אם אין לו משקל מוסרי כבד ביותר. ולהביא את החותמת של המוסריות, הקדוש ברוך הוא מביא את משה, לא את אהרון. אהרון חי את המצרים, לא את אהרון, את משה. משה רבנו רק יכול להגיד את זה. לא הבנתי. כן, צדיק, עכשיו תתרגם את זה.
אז ברשות הרב, מההתחלה.
בקיצור,
זה מה שרשמתי פה.
כן, זה אני.
טוב, אז בעזרת השם, אז alors le rav il a expliqué au début du shiur que avant on avait l'année qu'on va chez le rav. Alors dans chaque shiur il y a un message qu'on peut prendre qui peut nous donner la réponse laquelle on cherche pour le moment. Alors il a c'est pas la question. Il a dit que chaque fois qu'on regarde la sortie de l'Égypte ou on regarde la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire chacun plus grand pour le peuple juif, et de là-bas il va savoir comment s'en sortir de son propre difficulté qu'il est. Alors avant Matan Torah, avant la recevoir de la Torah, on était Mishpachat Israël, la famille d'Israël. Après Matan Torah, après qu'on a reçu la Torah, on est déjà Am Israël, la nation d'Israël. Pourquoi? Maintenant, il faut regarder que, en fait, en Égypte, pourquoi est-ce que c'est Moïse, il a quitté l'Égypte à l'âge de 20 ans et il a retourné à l'âge de 80 ans. Aaron, son frère, il était là-bas pendant tous les 80 ans. Il était là-bas, lui, il avait 83 à l'âge, à cette époque-là. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a choisi Moïse et non pas Aaron? Alors, il explique pourquoi, parce que il faut comprendre que le début de l'esclavage juif, ça a commencé comment? Et du prison, il est devenu le roi. Après, il y a son père Yaakov qui descend en Égypte. Et quoi? Et tout de suite, après la rencontre de Yosef et Yaakov, tout de suite, Yosef, il court chez Paro, il dit, mon père et mes frères, ils sont venus. Pourquoi? C'est la première chose qu'il faut faire. Oui. Pourquoi? Parce que quand il y a des nouveaux personnes qui rentrent dans une communauté, il y a des nouveaux personnes qui rentrent dans un pays, c'est tout ce qu'il y a. Alors, Yosef, il veut éviter cette chose-là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut montrer un petit peu derrière, il veut montrer un petit peu comment il faut se comporter. Paro, sûrement, il va penser, ah, ces juifs-là, ils sont en train de venir à mon pays, ils veulent tout prendre. Yosef, il dit, non. Regarde, la première des choses, je vous dis, regarde, mon père, il est là, qu'est-ce qu'on fait? Et justement, Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sortez. Et vraiment, même avec ça, il y avait toujours cette haine avec les Égyptiens contre les Juifs. Pourquoi? Parce que quand les Juifs ils ont commencé à rentrer, c'est là que le Paro commence à dire « Ah, regarde, ces Juifs, ils sont venus pour nous prendre et tout. » Maintenant, Mirila. Et c'est pour cela justement qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu plus que Aaron. Pourquoi? Parce que regardez, Moshe Rabbeinu, il a grandi. Il a grandi presque les premières 20 ans de sa vie. Il a grandi dans la maison de Paro. Ça veut dire que Moshe, plus que Aaron, plus que n'importe quel juif qu'il y a là-bas, c'est un juif. Bien que les autres, ils n'avaient pas cette force. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans la maison de Paro. Il a grandi là-bas. Alors lui-même, il était un Égyptien. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, je vais vous faire sortir, mais je ne veux pas qu'il y ait un petit peu quelque chose qui ne va pas. Alors non seulement qu'il va être juif, il doit être aussi Égyptien. Et c'est pour cela que c'était Moshe. Même que Moshe, il a quitté l'Égypte pendant 40 ans, mais quand même, c'est lui le seul qui était aussi Égyptien. Alors il avait cette phrase, il explique que Amalek, il y avait, qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Amalek, ils étaient tellement rachats que chaque fois qu'il y avait un esclave qui s'échappait, lui, il était pour chercher cet esclave et pour les rendre. Et d'ailleurs, il y avait un accord. Il y avait un accord entre l'Égypte et Amalek que quoi? Qu'ici, quelqu'un il va sortir de l'Égypte, Amalek, il va le rendre. Et c'est pour cela, juste après que le peuple juif, il se regarde. Maintenant, tu vas comprendre que l'Égypte aussi, c'est des Amalek. Pourquoi? Parce que si l'ami d'Égypte, c'est Amalek, ça veut dire qu'Amalek aussi, l'Égypte, il devient comme Amalek. Parce qu'on sait très bien, dis-moi c'est qui tes amis, je vais te dire qui tu es. Ok? Alors ça c'est le leçon de qu'il faut comprendre que n'importe qu'est-ce qui se passe dans notre vie, n'importe qu'est-ce qui se passe, il faut savoir de mauvais chas v'shalom à quelqu'un. Il faut faire très attention de ça. Que Akadosh Baruch Hu, pour faire sortir le peuple d'Égypte, il fallait prendre seulement mon cher Rabbeinu, qu'il a été égyptien et juif, pour qu'il n'y ait pas cette haine d'égyptien contre le juif. Mais quand même, on aurait pu le faire sans. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut absolument faire d'une sorte qu'il n'y a pas un manque de respect chas v'shalom.
Avec un choum. טענה ואין שום מחשבה שאין צדק
במה שפרו עשה, אין צדק במה שפרו עשה לבני ישראל. הוא היה אכזרי, הוא הרג אותנו. הגמרא אומרת שכל יום הוא היה שוחט 150 ילדים מתקלח בדם שלהם. הוא עשה דברים הכי אכזריים בעולם. אפילו שהיה מגיע לו את כל הרע שבעולם, ואין ספק שמגיע לו. אז הקדוש את המשפט על ידי בן אדם שיש בו גם יהודי וגם התחנך אצל מצרים. ואז המוסריות נשארת והבלנסים נשארים. ולא אדם שהוא יהודי ורוצה למקום לו. אצל היהודים, אצל עם ישראל, אצל המשפט של הקדוש ברוך הוא, ולכן השם בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו, שגם אם רבת עם בן אדם, וגם אם יש לך בעיה עם בן אדם, אתה צריך להיות עם מוסריות גבוהה ביותר, כי אם השני חיה אתה בן אדם.
Alors, le Rav, il veut ajouter un petit peu sur... compléter...
בצרפתית. זה בעברית, זה בצרפתית.
אז הוא אומר ש... Alors, le Rav, il explique que... Le Rav, il explique en anglais. Le Rav, il explique que... qu'en fait... et Moshe, c'est... seulement juif. Alors on aurait pu penser, on aurait pu dire que regarde, c'est un juif qui veut absolument faire du mauvais aux Égyptiens, et c'est pour cela que le juif il fait ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il a pris Moshe Rabbeinu, que non seulement il était juif, il était aussi égyptien. Alors tu peux pas dire qu'il était juste pour faire la revanche, juste pour lui faire du mal. Parce que Moshe Rabbeinu, comme il était égyptien, alors tu peux pas dire ça sur lui-même. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe plus que sur Aaron. Et bien sûr, j'ai oublié que ce qu'ils ont fait en Égypte, c'était terrible. Ils ont fait des très mauvaises choses. Et il fallait qu'ils reçoivent cette punition. Mais cette punition, c'était seulement à partir de Moshe que lui, il avait aussi cette partie égyptienne pour que les gens ne disent pas « Ah, c'est que le juif qui fait du mauvais. » Voilà, c'est l'égyptien. Et ce qui lui arrive, c'est parce que ça lui arrive et ce n'est pas seulement une revanche.
יש מעשה שמסופר על שתי שרי צבא גדולים של 30 שנה הם היו במלחמה, שתי שרי צבא של שתי מדינות. יום אחד שתיהם הגיעו למקום אחד ושתיהם הגיעו לריב ידיים בידיים, חרב עם חרב, ואחד היה גיבור מהשני, הפיל אותו על הקרקע ובא עם הסכין לדקור אותו, להרוג אותו. רגע לפני שדקר אותו, זה שהיה שוכב ירק עליו, אז זה שהיה עליו עם הסכין הוריד את הסכין ולא עשה לו כלום. שאל אותו, למה? כבר היית עליי, עוד רגע דקרת אותי למוות, למה לא עשית את זה? הוא אמר לו, כל עוד שרבתי איתך אידיאולוגיה, אז רבתי, גם הייתי הורג אותך לאידיאולוגיה, אבל ברגע שירקת עליי ונכנסתי שנאה אישית, אז כבר אני לא הורג אותך לאידיאולוגיה, אני הורג אותך על פגיעה ושנאה אישית, ואז אני נהיה לא טוב, ואני לא נהיה עם הערכים שגדלתי והתחנכתי עליהם.
Non, le Rav il dit, il y avait une histoire avec deux généraux d'armée qu'ils avaient toujours une guerre entre eux. Pendant 30 ans, ils se bagarraient toujours. Et une journée, ils se rencontrent et ils font une guerre. Il y avait une qui était plus forte que l'autre et il lui a fait tomber. Il voulait lui poignarder avec le couteau et tout. Il était vraiment juste avant de lui tuer. Et il y a l'autre qui est tombé, qui lui crache dessus. Il crache dessus. Dès qu'il crache dessus, l'autre... Il se lève et il part. Il dit, hein, pourquoi tu allais... Il allait lui tuer, pourquoi il a arrêté? Elle dit, écoute, jusqu'à maintenant, c'était une question d'idéologie. Alors, l'idéologie que j'avais, c'est maintenant, il lui est né, alors il voulait lui tuer. Mais maintenant qu'il a craché là-dessus, ça devient personnel. Dès que ça devient personnel, je peux plus le tuer. Quand c'est personnel, ça y est, c'est plus. Si c'est l'idéologie, ça va. Mais dès que ça devient personnel, c'est impossible de... Il a dit, je n'étais pas éduqué que je vais tuer quelqu'un pour quelque chose de personnel. Il
y a d'abord que ça, t'as le moussariout d'achlatot. Ken?
אותו יסוד שהארון עשה כמה מכות, ולמה דרכה הארון? כי אותו יסוד שהארון מסביר עכשיו, שלהראות, נכון צריך להכות, אין שאלה, צריך להביא 10 מכות, משה לא יעשה את זה, מוסריות, זה הארון יעשה.
אמת, אדם צריך להיות מוסרי גם בהחלטות, גם אם אתה רואה שכל הצדק איתך, אבל אדם קרוב אצל עצמו, אתה קרוב לעצמך, ואם אתה קרוב לעצמך אתה לוקח החלטות שהן לא נכונות, ומתי שמחליטים החלטות שהן הרי גורל ויכולים לפגוע באחרים, אדם צריך, המסננת המוסרית צריכה להיות אצלו קשה וחזקה ביותר. ובמכם,
זה דבר כבוד הרב אומר אותו על הרמב״ם, שהיה איזה אדם שמוסר. ואותו אדם,
הרב אותו בעניין.
אחר כך אבל הוא מת. והרב אמר, הרמב״ם, היה מצער, שלחתי אותך. יכול להיות שאתה מת. אז הוא אמר, הרובן הבא שלנו אמר לו, מה שהרב אמר, שהוא לא רק, היה לו איתו משהו לפני זה, והוא הוסיף את זה, על הצד שהוא הוסיף, הוא נענש. על מה שהרב אמר, זה בדיוק.
ובמיכאל כל החלטה שאדם צריך לעשות, אפילו הקדוש ברוך הוא, שהוא ליבון העולמים, ואנחנו רואים את זה בעוד גמרות, כמו רבא בר בר חנה, עם הסיפור של אמר טהור ויצא נשמתו על מצורע, בערב קדמה. לקח החלטות רק אחרי שזה עובר את המסננת של המוסריות. אם זה לא עובר מסננת של המוסריות, קדוש ברוך הוא שולח את זה לעולם הזה, שזה יקבל את המסננת של המוסריות. שדברים יעברו מסננת של מוסריות. המסננת המוסריות של השמיים היא לא המסננת של הארץ. מוסריות הוא לשבור את לקחת עת, שאם הוא יצטרך לצאת לבית הכיסא, יחסה ולא ישיר מגולה. על זה במלחמה צריך לחשוב? כן. קדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיות מוסריים בכל זמן. לא כי אנחנו כועסים, משבור כלים, לא כי אנחנו כך לעשות דברים לא מוסריים, זה דברים שפוגעים במוסריות של עם ישראל. עם ישראל צריך להישאר עם מוסרי, כי עם ישראל הוא עם נצחי, ומשהו נצחי צריך להישאר תמיד מוסרי. מי רוצה צדיקים? מישהו רוצה עוד לומר משהו?
מה שכבוד הרב אמר,
מבן ציון ההוא והחביב המיוחד והצדיק.
מה שכבוד הרב אמר, שהספר הכי חזק, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. מוסריות.
המוסריות, ברגע שאדם שומר על עצמו על מוסריות, זה דבר עצום.
איך אדם מנקה את כל הגלגוח, הדברים שלו?
רבי משה, אנחנו אומרים וחוזרים בשיעורים ואומרים, אנחנו סוחבים כל אחד מאיתנו מהקטנות, מהבית, מהבית ספר, מהישיבה, מהחיים, המון המון דברים, ובעיקר מהקטנות, שקשה להתנער ממנה. רוב הבעיות בין בעל ואישה, רוב בעיות בין שותפים, אדם ממשיך את הצעקה שאבא שלו צעק, ואת הצעקה של אמא שלה צעקה. ואבא והילד הוא יד האריכתא. הילד הוא ממשיך את האבא שלו, ואם האבא עשה טעות והאבא לא ידע לחנך את הילד שלו טוב, אז הילד יורש אותו לא רק בכסף, אלא יורש אותו גם במידות. אמרנו, יש גנטיקה גופנית ויש גנטיקה מנטלית, שאדם ינק מהבית גנטיקה מנטלית. ואדם הרבה פעמים עושה דברים לא פשוטים, שהן החלטות לא נכונות, שהוא קיבל את החינוך הזה בבית אצל האבא והאימא. ולכן השם היה צריך להגיד לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך, תתנתק מהגנטיקה של המשפחה שלך. בגנטיקה הזאת לא ייקח אותך לשום מקום. וזה לא דבר קל, כי אדם נשאב למקום ששם יש לו מרחב לא טוב לו שם, יש לו התנגדות בלב. אחרי שהוא כמה דקות מרגיש ומכיר ומסתכל על האנשים, מסתכלו שתי אנשים עולים לאוטובוס, למטוס. אין על מה, מאיפה אתה? גם אתה מצרפת. שמה אתה שואל? אדם רוצה מרחב נוחות. גם אתה מדבר עברית, גם אתה מדבר אנגלית. בשביל מה? אתה יהודי. אדם מחפש מרחב נוחות שירגיש משהו מחובר איתו. וברגע שירגיש משהו מחובר איתו, כבר נהיה יותר טוב. היינו בבית חולים, רוצים שיתפלו בנו טוב, אומרים, אבל אספניון, הם כולם אומרים, אה, זה יותר נוח. כי בכל מרחב נוחות, הם מרגישים חברים. מרגישים ברגע שאדם מרגיש חבר, אז יש לו מרחב נוחות, יותר נוח לו לעשות דבר. ז'קי קוניג מת או לא? אדם מרגיש ספרדי, איזה שפה רוב העולם מדברים? ספרדית. יותר מאנגלית, יותר מהכל, ספרדית. אולי עכשיו סין, לא, סין, לא, עוד ספרדית. מי רוצה צדיקים לומר דבר?
כבוד הרב, אדם שנמצא בחברה שהחברה היא לא מוסרית, האם יותר כדאי לו להחליף חברה?
רבי בן ציון, שבוע שעבר בניו יורק, נתנו בשיעור ואמרנו שחברה לא מוסרית, היא לא פותרת את האדם להיות מוסרי. ביבנו ראייה מבתיה בת פרו, שהיא גדלה בבית של האיש האכזר הגדול, והיא הצילה את משה. ביבנו עוד ראיות, מאוד מקומות שאין דבר כזה מוסרי. אתה מחויב, אתה לא פטור מזה שהחברה לא מוסרית, שזה משפיע עליך, יכול להיות, ושזה משפיע על הילדים שלך, החברה לא מוסרית, ודאי שזה מאוד מאוד יכול להיות. אדם צריך להתרחק מחברה לא מוסרית. ואם אתה יכול להשפיע, לשנות את החברה, שהיא תהיה מוסרית, יתנהגו יותר טוב, ויהיו מוסרים, ואתה תהיה מגדלור לחברה הזאת, לאנשים האלה, זה דבר גדול. כל אדם צריך לדעת מתי לקחת את, לשבור את ההגה ולזוז ממקום. שהמקום הזה הוא לא מוסרי ולא טוב. משפחה לא מוסרית, לא טוב, אוויר לא טוב. אדם צריך לדעת להיות לו יסוד גדול בחיים, לדעת מתי לשבור. ולדעת מתי זה יצר הרע שרוצה לעשות לו לא טוב ולקחת אותו למקום לא טוב. אדם צריך תמיד להיות הקדוש ברוך הוא מול עיניו והתורה, וכל מה שאתה עושה תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יצא תקלה תחת ידיך. מי רוצה צדיקים מאוד? מה? על הדבר הזה של מוסריות.
צפית, צפית כבוד הרב. לפי העניין, מה שכבוד הרב אומר, ללכת היום, כמו שהוא אומר, קירוב, אדם חייב לשאיר לו משני הכיוונים. כי הקירוב בא מאיפה? הוא בא מהצד שהבן אדם היה עם הכלים של צד שני, והוא עכשיו רוצה לבוא ללמוד גם עוד צד. אם לא יהיה לו את הכלי, איך הוא יעבוד איתו? זאת אומרת, צריך שיהיה...
אתמול בלילה למדנו את הגמרא הזאת, בלילה מאוחר, ואמרנו זה דבר, הגמרא ידועה, דרשנו אותה כמה פעמים, כולם ודאי מכירים אותה. הגמרא ידועה, הגמרא מספרת ואומרת, הגמרא מפחידה, הגמרא שהיא פחד גדול. הגמרא אומר, תפילת ערבית, עכשיו אנחנו בלילה, הגמרא מסכת ברכות, דף כ"ז עמוד ב', מחילה כבודו, אתם תעזרו לנו להגיד קטע, תתרגמו ככה שיבינו כולם. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, דף כ"ז עמוד ב', תפילת ערבית רשות, דם הרב יהודה אמר שמואל, תפילת ערבית, רבן גמליאל אמר חובה, רבן גמליאל אומר חובה, רבי יהושע אומר רשות, מחלוקת. רבן גמליאל אומר שתפילת ערבית היא חובה, רבי יהושע אומר שהיא רשות. תנו רבנן, מסה בתלמיד אחד, הגמרא אומרת, תנו רבנן מסה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע. תתרגמו צדיק. תנו רבנן.
Alors il y a une marque dans notre mara, est-ce que la prière de Arvit le soir, ce qu'on fait le soir, est-ce que c'est obligatoire ou c'est si tu veux tu peux le faire? Alors là la mara il dit tanu rabanan, il y avait une histoire que il y avait une histoire
masé betalmid echad,
il y avait une histoire avec un élève
שבא לפני רבי יהושע,
qui est venu avant Rabbi Yoshua,
ואמר לו, שאל אותו, תפילת ערבית רשות או חובה?
Et lui a demandé est-ce que la prière de Arvit il est obligatoire ou c'est optionnel?
אמר לו רשות.
Il a dit c'est optionnel.
בא לפני רבן גמליאל,
il est venu avant Rabban Gamliel,
שאל אותו, תפילת ערבית רשות או חובה?
Et lui a demandé la même question, est-ce que c'est obligatoire ou c'est optionnel?
אמר לו חובה.
Et lui il a dit c'est obligatoire.
עכשיו צריך להבין, רבן גמליאל היה נשיא. רבן גמליאל היה נשיא, הוא היה רב, הוא היה קול, הוא היה גם בעל שררה שיכול לקחת אדם לבית האסורים. הוא היה ראש הגולה, הוא היה קול. והולכים לתלמיד, שקוראים לתלמיד רבי יהושע, התלמיד הזה, שאחר כך הגמרא אומרת, מי זה התלמיד הזה? זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הולך לרבי יהושע, שואל אותו תלמיד, תפילת ערבית רשות או חובה? אומר לו רבי יהושע, רשות. הולך לרבן גמליאל, שואל אותו, תפילת ערבית רשות או חובה? אומר לו חובה. מה עושה רבי שמעון בר יוחאי? מחלוקת. אסור לעשות, ללכת לשתי רבנים, לשאול את הרב הזה מה אתה אומר, ואת הרב הזה מה אתה אומר. תשאל ירוחה, אמור לך מה לעשות, תעשה. מה אתה הולך לשאול מישהו אחר? ומה אתה הולך לנשיא של עם ישראל, רבן גמליאל, לעשות כזה בושה לרבי יהושע? וכבר ידעו כולם שיש יחסים אחורים בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל. מה אתה עושה את זה רבי שמעון?
Alors il dit que si on regarde l'histoire, il y avait il y avait une, on a dit qu'il y avait une élève qui est partie et demande, il y avait une élève qui est partie demander est-ce que Arvit il est obligatoire ou c'est optionnel. Alors c'était qui cet élève? C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui il est parti tout d'abord à l'élève Rabbi Yoshua, il lui a demandé est-ce que c'est obligatoire, il a dit non c'est optionnel. Il est parti après ça chez le chef, le prince, il lui a demandé, de la génération Rabban Gamliel, il lui a demandé est-ce que c'est optionnel ou c'est obligatoire, il lui a dit c'est obligatoire. Il dit pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il est parti pour dire au chef, au Rabban Gamliel, après qu'il a demandé à Rabbi Yoshua, pourquoi est-ce qu'il est parti pour lui demander est-ce que c'est obligatoire ou c'est optionnel, qu'il a déjà demandé une, et après ça, non seulement il va lui demander, il lui dit aussi, mais l'autre, il a dit c'est optionnel. Que on savait qu'il y avait déjà des conflits avec Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel.
Amar Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, המתן עד שיכנסו בעלי תריסים לבית המדרש. כשנכנסו בעלי תריסים, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל חובה. אמר להם רבן גמליאל חכמים, כלום יש אדם שחולק בדבר הזה? אמר לו רבי יהושע עליו, אמר לו, ולא משמך אמרו לי רשות. אמר לי יהושע, אמר עוד על רגליך, ראינו בך. אמר רבי יהושע על רגליו, ואמר, אלמלא אני החי והוא המת, יכול אני להכחיש. את המת, ועכשיו שאני החי והוא החי, איך אני יכול להכחיש את החי? היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שריננו כל העם ואמרו, לכו צפו את המתורגמן, עמוד ועמד, אמרה עד כמה נצר ונזל וכו'. גמרא מפחידה, גמרא הזאת היא אחד היסודות של המחלוקות והלימוד, מה זה מחלוקת בין תלמידי חכמים. יש חתם סופר, חתם סופר אומר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומר חתם סופר, מרבים שלום בעולם. אלא אומר רבן גמליאל, מתי שזה מחלוקת לשם שמיים, והיא מחלוקת אמיתית לטובה, אז זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה? כל אחד, אנחנו ננסה לבאר יותר, מה זה מחלוקת לשם שמיים? מה זה מחלוקת שחולקים בדברים של תורה? נחזור לגמרא. רבי יהושע אומר ערבית חובה. רבן גמליאל אומר רשות. רבן גמליאל אומר חובה. רבן גמליאל אומר לרבי יהושע, לאותו תלמיד, אבל מה זה תריסים? למה קוראים להם תריסים?
אבל תריסים.
מה זה עד שיכנסו בעלי תריסים? מה זה בעלי תריסים? נכנסו בעלי תריסים, אומר רבן גמליאל, תפילת ערבית רשות או חובה, אומר התלמיד שואל עוד פעם את רבי שמעון בר חי, שואל את רבן גמליאל, תפילת ערבית חובה, רבי יהושע שתק. שאל רבן גמליאל את רבי יהושע, מה אתה אומר? הוא אומר, אני אומר כמוך. אמרת מקודם אחרת. אמר לו, עמוד על רגליך. ואז ביזה אותו והשאיר אותו עומד, וכו' וכו'. הגמרא אומרת שאחר כך פיתו את רבן גמליאל, החזירו אותו, כל מה שהגמרא מספרת.
Alors il dit que la suite de cette histoire qu'il y avait, que après que Rabbi Shimon Bar Yochai est parti pour dire à Rabban Gamliel le chef, comme quoi Rabbi Yeshua lui a dit c'est optionnel, que Rabban Gamliel dit c'est trop vaste, c'est obligatoire, il lui dit ok, maintenant on va appeler tous les Chachamim, on va être dans le Beit Midrash.
Non, Trissim.
Et pourquoi il dit, pourquoi cet langage de Trissim? Et après ça il dit qu'il a commencé à dire est-ce que cette prière c'est obligatoire ou optionnel, et il lui a dit voilà c'est obligatoire. Est-ce qu'il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, il y avait personne qui répondait. Alors maintenant il a demandé à Rabbi Yoshua, mais je t'ai entendu que toi tu as dit c'est optionnel. Rabbi Yoshua il dit regarde, si l'autre il est mort, je pouvais dire que j'ai rien dit, mais là qu'il est vivant, là que l'élève il est vivant, je peux rien dire. Il m'a écouté, il m'a entendu comme quoi j'ai dit c'est optionnel. Là, j'ai plus rien à dire. Mais on voit de cette histoire que quoi, qu'après ça, qu'il doit se lever. Et pendant tout le shiur, il devrait être debout sur ses pieds, que tout le monde d'autre ils étaient assis, jusqu'au point que les autres élèves ils ont commencé à mal parler de la traitement que Rabban Gamliel il fait à Rabbi Yoshua, et à la fin ils lui ont fait enlever de sa poste à cause de cette manque de respect.
מה זה בעלי טריסים? למה בעלי טריסים? ובכלל נחשוב עכשיו ונגיד שאלה, מחלוקת בית הלל ובית שמאי, נגיד נרות חנוכה, באיזה יום חנוכה? מחלוקת, בית הלל אומר, נר ראשון, נר שני, נר שלישי, נר רביעי, הולך והולך, בית שמאי אומרים, פוחת והולך, מדליקים ליל ראשון שמונה, הולכים ויורדים. מה האמת? בית הלל ובית שמאי. שתי חכמים חולקים בתורה, מה האמת? זה או זה? מה האמת? מה, אחד צודק ואחד טועה? איך מסתכלים על מחלוקת שבתורה, בגמרא, מחלוקת של הלכה, איך מסתכלים? מישהו טועה? איך מסתכלים על מחלוקת?
Quand on a une argument de la Torah, que arrivant à Hanouka, il y a deux opinions. Deuxième soir, on va aller mettre deux, troisième, trois, ou il y a Beit Shammai qui dit le contraire. Le premier soir, on allume huit, et après ça, le deuxième soir, on allume sept, et après ça, on allume six, ça veut dire en ordre descendant. Quand on regarde une machloket, quand on regarde un argument de la Torah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, qui a raison, qui a pas raison, est-ce qu'il y a un qui se trompe, il y a l'autre qui se trompe pas, comment est-ce que ça marche exactement?
וזה יסוד גדול, ודאי יסוד גדול שצריכים להבין אותו. איך מסתכלים על מחלוקות בתורה הקדושה, איך מסתכלים על מחלוקות של חכמים. הרי כל הגמרא, יאוש שלא מדעת אביי ורבא, שתיים וחצי דפים של גמרא, פלפול יאוש מדעת אביי יאוש או לא היה ויאוש. כל הגמרא זה מחלוקות, כל הגמרא זה מחלוקות. משה קיבל תורה מסיני, זה היה אחד. מסע יהושע שואל זקנים, זקנים ועדים. אחר כך זה התחיל, התפצלו את חכמים, מחלוקות, כל הדק. איך מסתכלים על מחלוקת של תורה, של גמרא, של הלכה?
Alors la question est, c'est comment est-ce qu'il faut regarder, il faut voir cet argument de la Torah. Toi tu te trompes, moi non. C'est quoi exactement la façon qu'il faut regarder d'un argument de la Torah? Parce que d'ailleurs on voit qu'il y a plein des arguments entre les Chachamim. Alors comment ça marche exactement?
Si, iralta et ta bikouach. Comment ça marche pour moi, dans ta midi, dans yeshiva? ששתי אנשים, או בעל ואישה, שמתווכחים, איך שהשני לועג לך בוויכוח, או מחכה אותך, או משמיע קול, או צוחק, תדע, זה כבר לא ויכוח שכלי. זה עבר לוויכוח רגשי ואמוציונלי, ולא יצא מזה כלום. תזוז, תחתוך את הוויכוח. כל עוד שאתה מדבר שכל, תענה שכל. מישהו מתחיל לצחוק בדיבור, לועג לך, חוזר אחריך, אומר דבר לא חלק מהוויכוח, שם בתוך הוויכוח דבר שהוא לא בוויכוח, זה לא רציונל, זה משהו רגשי, מאותו ויכוח לא יצא כלום. אותו דבר במחלוקת של שתי אנשים. מדברים שכל, שכל. ברגע שמישהו אומר לך, אתה עושה את זה לאינטרס שלך, אתה רוצה את הכסף, אתה רוצה כבוד, אתה רוצה לשלוט, אתה רוצה... ברגע שמחלוקת נכנס פן אישי, הרס את המחלוקת, זה כבר לא מחלוקת אמיתית. זה כבר מחלוקת נגועה, מחלוקת פגומה, מחלוקת לא ישרה, מחלוקת לא אמיתית.
Alors, il faut comprendre que n'importe où qu'il y a un argument entre deux personnes, même ça peut être un homme et sa femme, dans la yeshiva, n'importe où, que si on va avoir un argument avec deux personnes, et là il y a une facteur d'émotion, il y a un qui commence à faire du bruit, il commence à rentrer des choses personnelles, là il faut savoir que cet argument il est fini, il est plus logique. Tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'il y a une argument logique, on peut toujours répondre avec logique. Mais dès que ça commence à être personnel, dès que ça commence à rentrer avec les émotions, là, c'est plus une bonne argument.
Kol machloket batorah shamayim machloket hillel veshamayim shesofa litkayem. Yesh meiri, amiri omer, shema ze ahalacha vatorah. זה אור גדול מהשמיים שיש לו קצה לקצה, מהקצה פה עד הקצה פה, זה קדוש. זה יורד בכל מיני שברי חתיכות. אתה יכול להבין את השבר חתיכה הזאת בדעה של בית הלל, ואתה יכול להבין את זה בדעה של בית שמאי. אבל שתיהם אמת מאותו אור עליון. ברגע שאתה יוצא מהקצה בשמיים, בלי מחשבות לקחת בשבילך, בשבילי, כסף, לא כסף, כבוד, שליטה, ברגע שזה יוצא מהגדרים האלה, יצאת במחלוקת לשם שמיים. ברגע שזה בעוד הגדר הזה, שעוד מהקצה לקצה, גדר אלאי, אז אני יכול להיות בית הלל, והלכה כמותי, ואתה יכול להיות בית שמיים, וגם אתה צודק, אולי עוד 50 שנה, הלכה תהיה כמוך. כי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, כמו משהו שנשבר לחתיכות, כפטיש יפוצץ סלע, והסלע הזה ירד הרבה חתיכות, בהרבה טעמים, בהרבה ראיות, בהרבה הסתכלויות של הרבה צדיקים, כל אחד איך שהבין את הדבר. אבל כל עוד שזה בא לתריסים. מה זה תריס? תריס סוגרים את התריס. זה לא נכנס לך לשני. אלא אני עומד בדעתי, לא נכנס לך לחיים שלך, ואתה לא תיכנס לי לחיים שלי. לכן הגמרא אומרת בעלי תריסים. מה אומר לו רבן גמליאל? חכה שיכנסו בעלי תריסים, שלא ניקח את הריב הזה למחשית. בעלי תריסים, כל אחד שומר על שלו, לא נכנס לך לחיים, בשביל כסף, בשביל כבוד, לקחתי לך, עשית לי, עשיתי לך. בעלי תריסים, נשמור על התריס. פחד בהמה. היו מתחתנים, יוצאים מבית המדרש ומתחתנים.
Alors il faut encore comprendre que dès qu'on a quelque chose de personnel, dès qu'on a quelque chose d'émotionnel qui rentre dans un argument, il faut savoir que cet argument est le plus valable, c'est plus un bon argument. Un argument dans la Torah, d'habitude, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être un argument qui est que logique. Toi tu peux être correct, toi tu peux être aussi correct. C'est pas une question de commencer à insulter un l'autre, de commencer à rentrer un dans l'autre. Et d'ailleurs, on a dit, le mot trissim, on a dit que Rabban Gamliel, il a dit, viens, on va attendre que le balai trissim, ils vont rentrer. Hein? C'est pas vraiment rideau, c'est quelque chose plus qu'on met quand il y a une, hein? Volée. Les trucs qu'on met pour les origans et tous ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, quand tu as quelque chose comme ça, il n'y a rien qui rentre. Lui aussi, il a dit, viens, on attend que ces gens, ils vont rentrer. Comme ça, on va voir que vraiment, cet argument, il ne va pas être personnel. Il ne va pas être quelque chose d'externel qui va rentrer. Et ça ne va être qu'un argument de la Torah. Et c'est justement ce qu'il y avait avec Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Shammai, ou Beit Hillel plutôt, ils avaient la plupart de raisons, toujours la halakha, presque toujours la halakha, comme Beit Hillel. Mais ça reste que, comme ils étaient toujours des amis entre eux, alors Beit Hillel, même qu'il avait raison pour le moment, mais il regardait jamais le mauvais au Beit Shammai. Pourquoi? Parce que maintenant, peut-être la halakha, elle est comme moi, comme Beit Hillel, mais ça peut être plus tard que la halakha est maintenant Beit Shammai. Alors, c'est vraiment, il faut savoir dans un argument, de rien rentrer de personnel, de toujours garder ça à 100% logique, et ça c'est la machloket, ça c'est les arguments de la Torah.
Quel enfin, שכל פעם שנזכר שם של המורה בגמרא, מחיים מתים.
אין כוח מתים.
כן, אז הרב, לכאורה יש הרי כללים בגמרא ועירובים, עם זין, הוא אומר שם. תמיד הלכה כפלוני. השני טעה, תמיד הלכה כמותו. אז איך הוא מחיים מתים? כמו שאני אומר, כי זה... בתוך הקצה.
מהקצה לקצה אתה יכול... מה שנמצא מפה לפה, אני יכול להגיד כך, אני יכול... כמו המחלוקת שהייתה לפני המון שנים, היה איזה מפעל בארץ ישראל של סומסום, שעשה סומסום כשר לפסח. והיה באיזה מחלוקת קשה ביותר. למה? אמרו שסומסום זה חמץ, ואז אמרו, זה יכול להידרדר, מה אם היום נתיר את זה, מחר נתיר את זה, מחרתיים נתיר את זה, ואז נתיר את זה, ואז נתיר את כל התורה. אז אפילו שזה מותר, אבל בואו נשים איזה גדר. ואחרים אמרו, אם אנשים יבינו שבאמת זה מותר, אנחנו רק שמים גדר, יתחילו להתיר את הכל. זה המחלוקת של המחלוקת הגדולה, האם להיזהר מהידרדרות של הלכה, או יותר טוב לפתוח מה שצריך ולא להגיע להידרדרות שאנשים בכוח יתירו לעצמם והידרדרו. אז על הסומסום הזה באו ואמרו, אפילו חיטה וסעוריים אין בזה מים, אז זה לא נהיה חמץ. אז למה סומסום שאין ודאי מים לא יהיה חמץ? זה, נסתכל על הרמה. הרמה כתב את הדרכי משה. והרמה כתב את הדרכי משה, פירוש על כל השולחן ערוך. הוא הגיע ומה שכתוב בהגדה של פסח, בהגיע תור אסתר, הוא כתב תור עם ת', לא עם ת', תור אסתר. ואז הוא הבין רמז מהשמיים שתור מישהו קודם אותו. שלח לו את כל הדרכי משה, ואמר לו, אתה מוציא שולחן ערוך, תשים אותי נספח אליך. אתה כבר כתבת, למה אני צריך להפריע לך מה שכתבת? ונראה כל מה שיש היום, הלכות, הכל בנוי על מה על שולחן ערוך. שמה זה שולחן ערוך? רבי יוסף קארו, קודש קודשים, הרמה, לקח את הספר שלו ואמר, תשים אותי כנספח, בשביל מה צריך שתיים? ועל זה זכה שולחן ערוך, על כל הפירושים וכל הדברים, וכל המשרל הולך על השולחן ערוך. למה? משום שזה היה הדבר של הנבא. ואחד התבטל השני והיה באהבה וענבה, וכתוב שרבי יוסף קארו שלח כסף לרמה ואמר לו תכתוב ותיקח ותעשה ותעשה. רבי יוסף קארו היה עשיר. איך רבי יוסף קארו היה עשיר? סיפרנו פעם, הוא היה כל שבוע יוצא לעבוד, כל יום יוצא לעבוד, מרוויח קצת, אחרי זה הוא אמר חבל, כל יום, כל שבוע היה יוצא קצת, עושה עסקה אחת וגומר, הולך ללמוד. יום אחד הוא הלך, הגיע לאיזה גויה, והיא אמרה זה בא ספר ראשונה ליד שלי, קנה 9 חביות של זפת. היא לא ידעה שבעלה לפני שמת הכביא את כל היהלומים שלו בתוך הזפת. רבי יוסף קארו קנה את הזפת, בא לבית ועשה את זה מים, מוצא יהלומים עשיר עצום נהיה. בא לאותה אישה ואמר לה, קניתי יהלומים, מתקחי, אני לא רוצה לעבור על השולחן האורך. אמר לו, תלך מפה, זרקה אותו, לקח את זה רבי יוסף קארו, משם התאשר על יישוב הדעת לכתוב את כל הבית יוסף, את כל השולחן האורך.
Alors, si on regarde le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, c'est la livre qui nous guide dans notre chemin. Ça veut dire, la halakha, ça vient de, pour tout le monde, ça vient du Shulchan Aruch. Maintenant, il faut savoir, le Shulchan Aruch, il y a deux grands rabbinim qui ont complété le Shulchan Aruch. Il y a Rabbi Yosef Karo, le Shulchan, l'autre de Shulchan Aruch. Il y avait aussi le Rama, Rabbi Moshe Isseris. Maintenant, Rabbi Moshe Isseris, quand il était en train d'écrire son pirouche, son commentaire, c'était pas le commentaire, c'était, il était en train d'écrire un livre de Shulchan Aruch. Il a eu un message de HaKadosh Baruch Hu, comme quoi il y a aussi Rabbi Yosef Karo au même temps qu'il est en train d'écrire lui aussi son pirouche. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce qu'il a écrit, il lui a donné à Rabbi Yosef Karo, il lui a dit, écoute, toi, maintenant, comme toi tu as déjà complété, toi tu vas juste ajouter ce que j'ai écrit, et ça ne va pas être deux livres, ça va être une seule livre. Il faut savoir aussi le Rabbi Yosef Karo, comment est-ce qu'il est devenu riche. Alors lui il faisait des affaires. Une fois, il était chez une dame et elle lui a vendu 9 barils de tar.
Goudron.
Voilà, ok. Goudron. Et lui, il a pris ça à la maison. Il sait qu'est-ce que je vais faire avec. Il a pris à la maison, il a commencé à mélanger avec de l'eau et il a vu comme quoi, elle ne savait pas, mais le mari de cette femme, il a mis tout son fortune, tous ses diamants, tout l'or qu'il avait, il a mis dans ses barils. Et après ça, lui, il a trouvé ça, il est parti tout de suite chez la femme, il a dit, écoute, j'ai trouvé ça dans les barils, j'ai pas acheté des diamants, j'ai acheté des barils. Il a dit, va t'en ici, lui a chassé et tout. Et comme ça, le Rabbi Yosef Karo est devenu riche. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour qu'il ait cette richesse, il peut s'asseoir et écrire le Shulchan Aruch bien comme il faut. Mais on voit encore cet sentiment, cet honneur qu'il y avait entre le Shulchan Aruch et le Rama, le Rabbi Moshe Isseris, comme quoi il était d'accord à tout donner au Rabbi Yosef Karo pour qu'il n'y ait pas cette machloket, qu'il y ait cette paix entre eux. Pourquoi? Parce que c'est encore, il faut savoir ce. N'avoir un argument qui est sans des émotions, sans quelque chose de mauvais là.
Et ça est sort gadol, kol machloket sheyesh ba dvarim ishiyim, kesef, kavod, ze machloket shel dvarim rikim. Aval matay sheze machloket al hashkafa, al halakha, venishar bagedar shel hashkafa ve halakha, velo bemachloket shel kavod, shel kesef, ela machloket shel torah. ולא יורדת לפסים אישיים, זה מחלוקת לשם שמיים. מתי שמחלוקת הולכת לפסים אישיים, או שדבר שהוא לא תורה, ואתה עושה אותו כמו תורה, אדם שלא מבין כלום בתורה, ולא מבין כלום, וחושב שהתורה היא עסק בשביל להתפרנס בו, ומשהו בשביל לעשות מזה דבר לעצמו לפרנסה, בסוף הוא נכחד, וכל מה שיש לו נכחד. אבל מתי שזה קו, שזה תורה, שזה מחשבה, שזה יראת שמיים, בקיצור, מחלוקת לשם שמיים שזה רק תורה, סופה להתקיים. מחלוקת שהיא לא בעלי תריסין, אלא אחד רוצה להיכנס לתוך החיים של השני, זה מחלוקת שנחרבת.
Encore, il faut toujours savoir que quand il y a un argument qui est pas l'échem shemaim, qui est pas vrai, alors là, c'est, il faut savoir que cet argument, il vaut rien, et c'est rien du tout. Et comment est-ce qu'on sait si c'est vrai ou non? Encore, s'il y a des émotions, est-ce que c'est l'argument, c'est sur l'argent, sur le kavod, sur toutes ces choses-là, ces mauvaises choses, et on rend toujours ces aspects, ces mauvais aspects-là. Là, il faut savoir que cet argument, il va nulle part, et il vaut rien.
נסיים ברבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש בפרשת וירא, ברוך השם בישיבה אנחנו חושבים כבר 20 וכמה אלף לומדים זוהר הקדוש כל יום בזכות הבן הצדיק רבי יואל, ותחזקו את הזוהר הקדוש בכל הכוח. יותר מ-20 אלף יהודים כל יום לומדים זוהר הקדוש בשיעור הישראל. 20 אלף יהודים, זכות שאין לשני. אנחנו חושבים שזה לא היה כזה דבר מזמן רבי שמעון בר יוחאי בקיבוץ כזה, שבמקום אחד אספו 20,000, וזה הולך ועולה עוד כל יום לומדים זוהר הקדוש. אז למדנו בזוהר בפרשת וירא דבר מפחיד. הזוהר הקדוש אומר שוירא אברהם, והנה שלוש אנשים ניצבים עליו. אומר הזוהר הקדוש, הפקוזכים, איזה שלוש מלאכים? שלוש ערבים ניצבים עליו, שלוש כוחות של טומאה שבאים כל יום מקטרג על האדם. יש כל יום לכל אדם שלוש כוחות של טומאה. מה עשה אברהם אבינו? מיד נכנס לבית והכין להם לאכול. מה האוכל הזה? אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שכל יום יש שלוש מלאכים, את השלוש קליפות הקשות, איך הוא עוצר אותם שלא יזיקו לו? על ידי שהוא אומר קורבנות לפיתום הקטורת. לא רק פיתום הקטורת, אנשים חושבים בזמן מגפה לומר פיתום הקטורת, לא. בזמן מגפה קורבנות, אומר הזוהר הקדוש, פיתום הקטורת. ומתי, מה שעשה אברהם אבינו שנכנס לאוהל, להכין אוכל, הוא הכין קורבנות ופיתום הקטורת, לדחוק את השלוש כוחות של המלאכים האלה, אומר רבי שמעון בר יוחאי. וכך האדם עוצר ומונע מהכוחות האלה לפגוע באדם. הזוהר ממשיך שם בפרשת וירא ואומר, רבי חייא היה בזמן שלו עיר שהיה שם מגפה ומתו הרבה אנשים. ובאו לרבי חייא ואמרו לו, מה נעשה? עד שהגיע רבי חייא לעיר, מתו עוד הרבה אנשים. רבי חייא לקח 40 אנשים ושם 10 בכל קצה של העיר, 10 פה, 10 פה, 10 פה, בארבע קצוות, ואמר להם לקרוא קורבנות ופיתום הקטורת, ונצרה מגפה. הכוח של קורבנות, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש, מתי שאדם בתפילה, בשחרית, במנחה אומר קורבנות, זה עוצר את השלוש מלאכים האלה שבאים להזיק לאדם, שלוש קליפות שבאים להזיק לאדם כל יום. יש לזה כוח, לאמירת הקורבנות, לעצור את השלוש קליפות האלה. מי יודע איזה חומה כל אחד בשחרית ובמנחה בקורבנות ובפיתום הקטורת עוצר וחוסם, ומי יודע איזה ישועה יכולה לקרוא לאדם אם הוא יגיד קורבנות ופיתום הקטורת כל יום, מה זה יכול למנוע ממנו?
Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar de Parashat Vayera, il a dit que quand Abraham il a vu les trois anges, il y avait trois personnes qui étaient sur lui, alors c'est écrit qu'il a vu trois forces de Touma qui étaient sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, il y a trois forces de Touma qui viennent chez les personnes, ils veulent faire face au shalom du mauvais. Mais pour se sauver de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire les korbanot. Et après ça, il faut dire aussi le Pitou Maketor. Il dit qu'il y avait une histoire comme quoi il y avait une ville qui avait plein de morts, il y avait une épidémie là-bas, il y avait plein de morts. Il y a le rab qui est venu, il y avait un rab qui est venu, et il a pris 40 personnes, 10 dans chaque coin, 10 dans chaque direction. Il lui dit, écoute, vous disiez les Korbanot et le Pitou Maketor pour arrêter l'épidémie. Il faut savoir que aussi c'est les korbanot et le pitum haketoret qui fait arrêter les mauvaises choses.
Mishu tzadikim, on sait l'ichol machio.
Là, ça va m'a l'homme qui t'a fait la mokloket le shem shamay. L'homme Hashem t'a l'air de Hashem shem mokloket le shem shaman d'abka. Qui le shamayim en gvulot. Shama af shkhad l'okha l'agit zé shéli zé shéli. Le shem shamayim shéli l'af l'écha gvul zé. C'est tombé zé d'avar sou לא בוויכוח,
גם בעניין כבוד הרב סיפר את המשל עם האריה והזברה, שתמיד זה שטוען, שתי הצדדים באים עם צדק, יש אחד מעט, יש אחד יותר.
חזק לי בן ציון. מישהו רוצה לומר דבר? בעזרת השם זכות הבור תגן בעל הבית.
אמן.
בעת הצדיק, בעת כולנו. בעת השם את השיר ולהוסיף עצב עמה. נעלה ונתעלה בתורה, בירת שמיים, בעבודת השם, בענווה, בצדקות. ובעזרת השם, בשלום. נסם גידולך שלום, חלקי מסביר. בשורות טובות, נכנה ונקשה אומר, צעק לך בקוס, 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 בקוס